אתם מאזינים לביטנועה, רשת הפודקאסטים של תנועת הנוער אריאל.
שלום לכל המאזינים, המאזינות, מדריכים, מדריכות, קומונרים, מרכזי חב"ד, גרעיניסטים, גרעיניסטיות וכל מי שהחינוך ועיצוב הבא, הדור הבא בוער בו. ברוכים הבאים לחפש את המדריך, הפודקאסט הראשון מבית בתנועה, רשת הפודקאסטים של תנועת אריאל. בעזרת השם בכל פרק אנחנו נעסוק בנושא אחר בעולם ההדרכה והחינוך הבלתי פורמלי, ובכל פרק יתארח אצלנו אורח אחר שישפוך קצת אור על הסוגיות שמעסיקות אתכם, אנשי החינוך בשטח. אני צבי איתן, והיום אנחנו הולכים לעסוק בסיטואציה שכל מדריך מכיר. שבת אחר הצהריים, הכנתם פעולה מושקעת, מטורפת, השקעתם בצ'ופרים, ואז הכל מתפרק. חניך אחד מנסה לטפס על הגג של הסניף, שניים הולכים מכות בצד, ואתם מרגישים שאתם עוד שנייה מאבדים את זה. אז לפני שאתם מאבדים את זה, איך אנחנו מייצרים משמעת, מנהיגות וסמכות אמיתית בתוך השבט? בלי טיפה אחת של כוחנות, בלי מערכי כוח אבודים מראש. נמצא איתי היום באולפן שלומי זינגר, מנחה הורים, מרצה, מייסד השיטה של סמכות ללא כוחנות, צגתי נכון?
כמעט, אני לא מנחה הורים, אני מנחה מורים.
נתחיל בבסיס, מה קורה לנו בתור מחנכים, מדריכים, או הורים, או מורים, או לא משנה מה, כשאנחנו נתקלים במצב של לא מקשיבים לנו, בעיות משמעת. למה תמיד מתעורר אצלנו היצר הכוחני הזה?
האמת היא שזו שאלה מאוד טובה, כי זה ממש לוקח אותנו לעומק. גם לעומק של הפרקטיקה וגם לעומק של של החינוך. הרגע הזה שתלמיד או חניך לא מקשיב לי, זה רגע אחד. אבל מה שקורה לנו בראש זה כבר לא מה קורה עכשיו, אלא מה יקרה עוד מעט. אם עכשיו הוא לא מקשיב לי, לאן זה עוד יידרדר? כלומר, כשאני פועל מכוחנות, כשאני פועל מנסה לשלוט בילד, בחניך, זה מגיע בגלל שאני חושב שאני לא מצליח לשלוט בו כרגע. בגלל שאני חושב שהוא לא רוצה לשתף איתי פעולה, בגלל שאני חושב שהוא לא, שהוא לא איתי, מכל מיני סיבות. וכאן בעצם נעוצה שאלת האמון. מה קורה כשילד לא קם לתפילה? מה קורה כשחניך מדבר בתפילה, לא יודע, חניך עושה משהו שלא נראה לי בדיוק? מה שקורה לי בראש, זה אני מתחיל לדמיין, אם אני עכשיו לא אתפוס את זה,
לאן
זה ינרדר. וכאן זה שאלת אמון מאוד חזקה. האם אני נותן אמון בחניך שלי, שיש לו כוחות פנימיים ומצפן פנימי, שיקח אותו למקומות טובים? אם לא, אני כל הזמן עסוק בלהחזיק אותו. כל הזמן עסוק בלהגיד לו מה לא, תיזהר. גם לפעמים מצד טוב, כן, אני תיזהר, גם תיזהר, זה יכול להיות אמירה טובה, אבל היא יכולה להגיע מתוך תחושה של חוסר אמון. ואם להפך, אם אני מאמין שהחניך שלי הוא בסך הכל רוצה בטוב, והוא כאן בשביל להתפתח, בשביל להיות חלק מהתנועה, מערכי התנועה, חלק מהסניף, חלק מהשבט, חלק ממה שאני מביא, אם אני מאמין בזה, אז כבר אני הרבה יותר רגוע. וכבר אני לא חושש לאן הוא יידרדר ולאן הכל האירוע יידרדר.
החניך מרגיש את זה? שאני מאמין בו?
החניך מרגיש את זה, בטח. אתה מרגיש, כולנו מרגישים, כולנו יודעים אם אבא ואמא אומרים לנו תיזהר ממשהו, אם זה מתוך עצה טובה בנחת, או שזה מתוך חשש שמה הם חושבים לאיפה אני כבר אלך וידרדר. כן, תלך, אתה יוצא החוצה לחברים. מה הצעידה שההורים נותנים לך בתיק? הם אומרים לך, תיזהר, יש הרבה דברים מפחידים בחוץ, או שאומרים לך, בהצלחה, לך ותשפיע את הכוחות הטובים שלך, כן? זה אחרת לגמרי.
ונותנים לך את הכלים להתמודד.
ונותנים לך את הכלים. אז גם חניכים, כמובן שעוד מעט אולי נדבר על פרקטיקה, מה עושים כשתלמיד בפועל אולי מפריע, אבל זה נעוץ קודם כל בשאלת עומק, שבכלל, איך החניכים שאני כל הזמן צריך להציל אותם, שלא יתעסקו עם שטויות, שלא
ירסו את הפעולה, שלא יזיקו לחברים או לעצמם.
נכון, או שאני פה בשביל להצמיח אותם ולקחת חלק בתהליך שהם עושים בחיים שלהם. זה אחרת.
מעניין.
וזה גם משפיע על כל ההתנהלות שלי.
אז מה ההבדל בין שיטת החינוך, הסמכות הישנה, מה שנקרא, כן? של כולנו מכירים את הסיפורים של פעם בבית ספר היו מרביצים עם סרגל וכו', לבין הסמכות החדשה שזה בניית אמון. איך זה מתבטא בפועל?
זה כמו שאמרת, זה שיטה שלמה, זה גישה שיש בה הרבה, יש ספר, אם תרצו, זה באמת שיטה שלמה, אבל בואו ננסה באמת לתת כמה עקרונות. קודם כל, מה זה כוחנות? מה זה כוחנות? כוחנות זה לא הגדרה מילונית, אבל זה הגדרה שאני מאמין בה. כוחנות זה כשאני משתמש בכוח לטובתי האישית. בסדר, אני יכול, כמדריך יש לי סמכות להשתמש בכוח. מה זה כוח? כשאני מאיר לתלמיד, אל תפריע, כשאני אומר לתלמיד, בוא חכה רגע בצד, או בוא נדבר, זה שימוש בכוח. אני משתמש בסמכות שלי לעשות משהו שהתלמיד אולי לא רוצה לעשות. אז זה שימוש בכוח, אבל זה לא כוחנות, כי זה לא לטובתי האישית. מתי זה כוחנות? כשתלמיד מפריע לי ואני מרגיש איזשהו רגש עדין, של אני אראה לו פה מי הבוס, אני אראה לו שאיתי לא מתעסקים, ואז אני מרים את הכל מתוך איזה עיבוד השתנות, ואז אני רוצה להתנקם בו, יורד עליו באיזושהי הזדמנות, בתוך הפעולה או אחרי הפעולה, אני מוצא את הרגע לפרוק את המתח שלי, אז זה כבר באזור של כוחנות.
יצא לך בעבר להגיע למצב כזה, שאתה מרגיש שאתה עוד רגע מאבד את ההשתנות?
כן, כמו שכתוב, חזל, נכון, אין אדם עומד על דברי תורה, אם כן נכשל בהם.
כן.
אז נכשלתי פעם ופעמיים ושלוש בעולם הזה, וככה למדתי. ככה למדתי, ומכיוון שרציתי יותר לא להיכשל בזה, אז באמת נדרש לי לפתח איזושהי שיטה, ועדיין, אני מתמודד, עדיין, תמיד, כן. אחרת זה לא היה מעניין.
כשאנחנו מדברים על עולם ההדרכה והחינוך הבלתי פורמלי, השיטה הזאת הרבה הרבה יותר נצרכת, מאשר החינוך הפורמלי בבית ספר, או הורים שמחנכים את הילדים שלהם, בסוף להורים יש את הסמכות לקחת מהילד משהו, או למנוע ממנו משהו, או לא משנה מה, אפילו להקות לפעמים. למורה יש את הציונים, יש את הצ'ופרים שהוא יכול למנוע וכו'. מדריך, אין לו שום שוט, צריך להשתמש
סנקציה.
בו. סנקציות על החניך.
כן, זה נכון ולא נכון. קודם כל זה לא נכון שזה נצרך יותר מאשר בבית או בכיתה. בכל מקום שאתה רוצה להשפיע, יש לנו כוס וקנקן, אם אני רוצה שיהיה לי מים, אני חייב את הכלי. אני לא יכול לשפוך קנקן לשום דבר, זה, בוא נגיד, זה השפעה, כן? מדריך מגיע להדרכה כדי להשפיע,
כן.
כדי למזוג מים לצורך העניין לחניך. חייב שיהיה גבולות, חייב שיהיה כלי. אם אנחנו הולכים לשחק כדורגל על מגרש דשא חדש, הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה לשים את השערים, נכון, לסמן את הגבולות.
לבנים, את ה...
כן, כל משחק שאני רוצה לשחק, אני רוצה להסביר למישהו, אני ישר, אני אגיע די מהר.
קודם כל, מה החוקים?
כן, מה החוקים, מה מותר, מה אסור, מה... זה נכון לכל השפעה שהיא, גם בבית, גם בכיתה וגם בפעולה. זה משתנה באמת ביצירתיות או בכלים שאני יכול להשתמש. בכיתה זה מאוד ברור, מה בפנים, מה אסור, יותר, יש לנו יותר לגיטימציה להשתמש בעונשים.
כן.
וגם כמו שאמרתי, עונשים יכול להיות כוח, ויכול להיות כוחנות, ויכול להיות כוח לגיטימי. גם בפעולה...
כוחנות זה לאו דווקא עונשים, לפי מה שאמרת, נכון? להגיד לחניך, אוי ואבוי לך, גם אם בסוף זה לא איום או עונש.
כוחנות זה להשתמש בכוח שלי, שהוא מעבר לתלמיד, מה לחניך, בצורה שהיא לטובתי האישית. כלומר, אם אני אומר איזה מילה, שאני מרוויח מזה נקודות במרכאות, שוב, או כי אני יורד עליו, או כי אני מראה לו מי הבוס, דברים שנותנים לי בסוף כן. נקודות, אפילו שזה עדין, זה כוחנות.
אז השיטה של סמכות של כוחנות, לא מבטלת את הקונספט של עונשים.
נכון. היא לא מבטלת את הקונספט של סנקציות, שבפעולה זה לא יהיו עונשים, אבל, כן. אבל יש לי סנקציות. מה זה יש לי סנקציות? יש לי גבולות, יש לי יכולת לאכוף.
אני יכול להעיף את החניך הביתה, כן. אני יכול להגיד לו לא להשתתף, אני יכול לא להביא לו ופל.
אני אגיד יותר מזה. לא רק שאני יכול, חובה עליי. למה? כי אם יש מישהו שהוא מפזר מחמאות לכולם, כאילו, אנשים שמוציאים מהפה שלהם רק דברים טובים.
כן.
אם אותו בן אדם יבוא ויתן לך מחמאה,
תגיד, ניקח אותה בערבון מוגבל.
נחמד, אבל כן. לעומת בן אדם אחר, שאתה יודע שקשה להוציא ממנו מחמאות, תיתן לך מחמאה, אתה תגיד, וואו, זה רציני. כשאתה רוצה להשפיע בפעולה, כשאתה רוצה להגיד לחניכים שלך, אז אלה הגבולות שלנו. יש את האנשים שהם בפנים, יש את האנשים שהם בחוץ. אנשים שבפנים לא מרגישים שהם בפנים, עד שיש מישהו בחוץ. כאילו, אם אין בחוץ, אז גם אין בפנים. הדבר הזה הוא חשוב להבין, כשאתה אומר כן למישהו, אם אתה אומר אותו תמיד לכולם, אז זה לא שווה כלום. אבל אם אתה יודע להגיד לא, ויודע גם להגיד כן, אז הכן שלך שווה משהו. ולכן אני אומר, כשאתה אומר לחניך, אתה מדריך בפעולה, וכשאתה אומר לחניך, אם אתה תמשיך ככה, אתה לא תקבל ופל בסוף הפעולה לצורך העניין, ובסוף הפעולה אתה נותן לו את הוופל, אז אין הבדל בין מי שהפריע למי שלא הפריע. אין הבדל. עכשיו, לא בטוח שצריך להגיע ללוט את ופל, בסדר, עוד רגע נפרק את זה, אבל...
נדבר על איך מתמודדים פה, אני מחניך שמפריע.
אבל צריך לשים לב, שאם אמרתי משהו, ובעצם תשתש את הגבולות בין כן ללא, אז אין כן ואין לא.
אז אתה אומר, הבסיס הוא הצבת גבולות, מה מותר, מה אסור, או יותר נכון, תאום ציפיות. אם בבית ספר יש יותר מקום לאלה החוקים, תתמודד איתם, אז בסניף, תאום ציפיות בינינו. אני רוצה לתת לך, אני רוצה להשפיע עליך, אני רוצה לפנק אותך, בוא תיתן לי את מה שאני מצפה ממך, לא להפריע בפעולה, להקשיב לנהלים ולבטיחות, ולהיות שותף וכו'.
נכון, אני אגיד יותר מזה, אמרנו שכוחנות זה להשתמש בכוח לטובתי האישית, מה זה לא כוחנות? אם אני רוצה להשתמש בסנקציה, איך אני משתמש בה ללא כוחנות? אם אני יודע שהסנקציה הזאת היא לטובת החניך.
יודע וגם מבהיר לו את זה.
אפילו אם אני לא מבהיר לו, אני מספיק שאני יודע, כדאי להבהיר והכל נכון, אבל השימוש בכוח, בסמכות שיש לי, שהיא לטובת התלמיד, החניך, החניכים כולם, זה כבר לא כוחנות. כלומר, לצורך העניין, אם אנחנו משטרה שרוצה לעשות סדר במדינה, ואני רואה בן אדם שהוא גונב, אני משתמש בכוח, אני תופס אותו. אני גוזל לו את החירות שלו, אבל ברור שזה לטובתו ולטובת כולם. לטובת כולם ברור למה זה ברור, נכון? כן. כדי שלא יגנוב. למה זה לטובתו? זה שאלה נוספת, ואם תרצה ניכנס גם אליה.
איך עושים את זה בפועל? זה עבודה עצמית, נכון? זה מתבטא בפועל בהתנהלות שלי כמדריך, או שאני מול, ביני לבין עצמי, אומר עצמי, אוקיי, אני רוצה טובת החניך, שמון המון שיטות... אני מתעסק בעולם של פסיכולוגיה, בעולם של פסיכולוגיה אני מכיר את השיטות האלה של איך לגרום לעצמי לאהוב את החניך ולדעת שאני רוצה בטובתו וכו' וכו', ולמנוע מעצמי להגיע למצב של כעס או של שנאה חס וחלילה. האמת שבסמינריון האחרון היה לי קומונר שאמר לי, אחד הדברים שהכי מפחידים אותי בכניסה לתפקיד הקומונר, זה שיש חניכים שאני שונא.
מדהים. קודם כל זה כנות מדהימה, ואני בטוח שכל קומונר חווה את זה, ולא כולם מודים בזה. וגם מדריכים. אתה נוגע פה שוב בנקודת עומק, ואני אגיד עליה משהו קטן. כל המדריכים שנכנסו להדרכה, ודאי קומונרים, זה אנשים שאני אומר בהכללה, אני מאמין שזה 99% נכון. כל האנשים האלה זה אנשים שאוהבים אנשים, כלומר זה אנשים שבאו להשפיע ולתת מרצונם החופשי, אנשים שבאמת באמת באמת רוצים בטובת אנשים אחרים, אנשים שיש להם גישה לחניכים, והם באמת רק תן להם לשבת ולדבר עם חניכים, הם אוהבים את זה. אז איך בן אדם כזה מגיע למצב של שנאה? והתשובה היא פשוטה, יש לנו פה פלאפון. מתי אני אומר לעצמי אני שונא את הפלאפון הזה? מכירים אנשים שאומרים, מתי?
כשהוא גוזל ממני יותר מדי זמן, או כשהוא גוזל ממני כוחות.
נכון. איך טלפון שהוא כל כך דומם, לכאורה, אנחנו יודעים שהיום זה לא בדיוק ככה, אבל הוא גוזל ממני את החירות שלי, הוא גוזל ממני את הכוחות שלי, אמרת יפה. מכירים את האנשים שיש לאדם עוגה ואוכלים עד שהם דוחפים כזה את העוגה, כאילו, כן. ומעורים גם שם
איזה ש... תרחיק את זה ממני.
כן. התנועה הזאת, תרחיק את זה מזה, תנועה של מישהו פה שולט עליי, ואני לא רוצה שישלטו עליי, ואז אני מתחיל לפחד, ובסוף גם לסנוע. למה אני שונא? כי אני מרגיש חסר עונים. הדבר הזה הוא שולט בי, ולא אני שולט בו. מתי אני עלול לסנוע חניכים? כשאני מרגיש שהם מנהלים את האירוע ולא אני. כשאני מרגיש שהם גורמים לי לעשות דברים שאני לא רוצה.
כן.
ואז כדי לא לסנוע אותם, אני צריך קודם כל לייצר את הגבולות נכון, וגם גבולות פנימיים, כמו שאמרת, לא להיגרר אחריהם ולא להיגרר למקומות שלא רציתי, וגם... ללמוד איך לנהל את האירוע, ואז אני לא שונא אותם, להפך, אז אני פנוי נפשית כדי לאהוב אותם.
הגענו לפעולה. הכנתי פעולה, השקעתי, כמו שאמרתי בפתיחה, הכנתי צ'ופרים והכל. וגיעים חניכים, ופתאום איזה אחד דופק לך הכל, הורס לך הכל. אז אני לא מתעצבן עליו, אני לא כועס עליו, אני בשליטה, הכל בסדר. מה אני עושה כדי א', לא להרוס לעצמי את הפעולה, כי אם אני אתחיל עכשיו להתפוצץ עליו ולצעוק, אז עזוב רגע אותו, עזוב רגע אותי. אני לא יכול להמשיך בפעולה אחרי הדבר הזה, אז מה אני עושה כדי להצים את הפעולה? ודבר שני, מה אני עושה כדי לא לפגוע בחניך, ולא לפגוע בקשר שלי עם החניך?
יש פה הרבה רזולוציה שאפשר לרדת אליהן, אנחנו ננסה לתת את זה בקצרה. דבר ראשון שקורה באינסטינקט הזה, שאני רוצה לצעוק על החניך, להרים את הכל, אני מאבד השתונות, מה שקורה שם בתוכי, כמו שאמרנו מקודם, זה רגע שאני מרגיש מעורער, מישהו ערער את היציבות שלי. מישהו הזיז אותי מהמקום שלי, וזה כבר מכניס אותי לחרדות ולחששות מה יקרה מכאן והלאה. אז אני עוד יותר נכנס לזה שלופ. אז דבר ראשון שצריך לקרות, זה אני צריך להרגיע את עצמי. זה אולי קשור למה שאמרת מקודם, הפסיכולוגיה. אז כדאי שאני קודם כל בבית, אם קורה לי דבר כזה, ממש להתאמן על זה. מה קורה כשתלמיד, כשחניך מפריע לי? איך אני מחזיר לעצמי את הסנטר, את היציבות, את הרוגע? מתוך המקום הזה כבר יהיו לו הרבה פתרונות, אבל בואו ננסה גם לתת טיפה פרקטיקה. אז קודם כל אני צריך להחזיר לעצמי את המקום הרגוע. דבר שני, כדאי לא לחכות לרגע הזה. כלומר, אם אני מגיע לרגע שבו אני מתפוצץ על החניך, סימן שהיו הרבה רגעים ורמזים מטרימים.
כן.
החניך הזה זה כבר פעם עשירית שהוא מפריע ואני מאיר לו, וזה לא עוזר. אבל אם הפעם הראשונה שהוא יפריע, אני אשתוק רגע, אני אסתכל עליו, מה קורה, הכל תקין? כן, בפעם השנייה, בפעם השלישית, מה קורה? אתה רוצה לדבר על זה? אתה רוצה לצאת לכמה דקות? הדברים האלה, יעזרו לי בשני ממדים. ממד אחד זה שמהרגע הראשון שהוא הפריע לי, אני הערתי לו. מה שקרה לי בנפש, בבטן,
נכנסתי לשליטה.
נכנסתי לשליטה וגם לא צברתי. לא צברתי, אני לא כועס עליו עכשיו, כי הערתי לו. זה לא דבר נעים כל כך להעיר, אבל עשיתי את זה. וגם הוא עכשיו חווה, זה משהו לא כל כך נעים, אבל לגיטימי. הוא הפריע, אני הערתי לו. אז כבר הורדתי מעצמי אבן קטנה מהלב, שלא הולכת ומצטברת. דבר שני, נכנסנו לאיזשהו שיח של גבולות. ואז ככל שאם החניך ממשיך ומפריע, אז אני צריך לשלוף כביכול תגובות טיפה יותר עוצמתיות כל פעם שיהיו מותאמות, כדי שהוא יבין שאני מתכוון לזה ברצינות. מטרת התגובות, האכיפה, זה שהחניך ישתוק, שהחניך יקשיב עכשיו. יש הרבה דרכים, אני יכול להגיד לו, בוא תשב לידי, בוא תגיד לי אתה מה אתה חושב על מה שאני אומר. אני מאמין שזה הרבה מדריכים כבר יודעים לעשות.
אני לא יודע אם עדיין מעבירים את זה בסמינריון הדרכה, אבל אני זוכר שאני בסמינריון גדלתי על סולם ענישה. מתחיל בהתקרבות למפריע, אתה מסמן לו משהו קריצה בעין, או זה מבט שסיכנת מראש, אתה לא מפריע לסדר פעולה, אבל אתה אומר לו, אני רואה מה אתה עושה, שים לב ומתקדם לאט לאט
מדהים דרך אגב
הפעולה, לבקש שקט וכולי עד ממש קטיעה של הפעולה במקרים קיצוניים והמקרים החמורים יותר זה כשהתקדמנו זה העפה הביתה לערב הורים מה שהיה מהסניף שזה כבר קיצון שאנחנו לא מגיעים אליו בשגרה
אנחנו גם לא מגיעים אליו אם אנחנו עומדים על החלקים הראשונים של של הסולם, אני שקראת על זה, יפה, לא ידעתי שמישהו עשה את זה, זה באמת סולם מוצלח בגדול, ודרך אגב, אמרת שיש הבדל בין כיתה לבין פעולה, אותם כלים בערך עומדים ברשות המורה, כל הפעולה היא על בסיס זה שהחניך רוצה להיות פה, זה לא משנה אם הוא רוצה להיות פה בגלל החברים, או בגלל המדריך, או בגלל לא יודע מה, אבל יש פה נקודה חשובה,
יכול להיות שבסניף זה אפילו יותר פשוט.
נכון. החניך רוצה להיות פה. אתה לא צריך לכעוס עליו. אתה רק צריך להגיד לו, תקשיב, אם אתה רוצה להיות פה, יש לנו כללים. אם אתה לא רוצה להיות פה, זה בסדר גמור. וכאילו, מתי אני צריך לערב הורים? רק אם הוא בא ורק מפריע, ומשום מה הוא עדיין רוצה לבוא, אבל זה כבר כדאי לעשות שיחה אישית ולהבין מה אתה רוצה. אבל בסוף אני חוזר לנקודה הראשונה שפתחנו איתה. אם אני מבין שהחניך רוצה להיות פה, הוא רוצה להתפתח, הוא רוצה להיות חלק מהערכים שאני מנחיל, אז אני לא צריך לריב איתו. אני רק צריך להגיד לו, אם אתה רוצה, תביא את הכוס שלך. מה זה הכוס שלך? תשב, תקשיב, תשתתף, תתנהג יפה. זה הכוס שלך.
כן.
יש לך חור בכוס, יש לך חור בכוס, לך תתקן אותה.
דיברנו על זה בפרק הראשון עם אביחי צוקר, על זה שבסוף חניך לא מגיע בשביל לקבל ערכים. מגיע כי כיף לו. אבל אני כמדריך בעצם מתרגם את זה לערכים. אתה מגיע כי אתה רוצה את החברים שלך, אתה מגיע כי אתה אוהב את המדריך, אתה מגיע כי, לא יודע, כי משעמם לך בבית לא משנה מה, אז אני כמדריך נותן לך את המענה לזה, ועל הדרך נותן לך גם את הערכים.
אני רוצה לטעון יותר מזה. וזה קשור לנקודה שפתחנו איתה, נקודת האמון. אני מאמין שבסך הכל, חניך וכל בן אדם רוצה להתפתח. רגשית, נפשית, רוחנית, חברתית. וזה מה שהמדריך רוצה לעשות, לפתח את החניך. אז אני רוצה להגיד הפוך. החניך פה, בשביל לקבל את העומק שהמדריך נותן לו. אבל מה? החניך לא בגיל
להבין את זה.
להבין את זה. הוא לא בגיל להודות בזה. הוא לא בגיל לבחור בין שוקולד למפפון. הוא לא בגיל. אם אתה אומר לו, תקשיב, אתה רוצה שוקולד למפפון, מפפון יותר בריא, שוקולד... הוא יגיד שוקולד. כי הוא צעיר והבחירה שלו היא מסוימת.
אבל אני זוכר על אחיין של אשתי, ששארנו בשבת, הוא רצה גומי, אבל סעודת שבת, אוכלים עוף, אוכלים בשר, ואז הסבירו לו, אם אתה תאכל את העוף, אתה תהיה חזק, אתה תגדל, ואז פתאום אומר, בטח שאני רוצה, אני רוצה להיות חזק, אני רוצה להיות יותר חזק מדוד, ואז אוכל את העוף, וזה המשיך אגב שבועות קדימה, שכל שבת הוא אומר, חכה למנה העיקרית, אני רוצה לאכול עוף, אני רוצה לאכול בשר, כמה שיותר.
יפה, אז א', זה יפה וזה נדיר, גם הבן שלי זה עבד תקופה, אבל זה אחרי תקופה לא עובד, כי הוא לא יותר חזק מהדוד. אז אנחנו צריכים להבין את ה... ולכן, מה שאני עושה, זה עוד נקודה מאוד מאוד חשובה בסמכות ללא כוחנות, כשאני אומר לחניך, אתה עכשיו לא מפריע, אני בעצם אומר לו, אני יודע מה אתה באמת רוצה. אני מאמין, יש לי אמון אמיתי, אמיתי, אמיתי בך, שבאמת, באמת, באמת מה שאתה רוצה, זה להיות פה ולהתפתח. שוב, כמו שאמרתי, רגשית, רוחנית, חברתית. ומה לעשות? יש לך יצר הרע. כשאני אומר לך, תשב בצד, כשאני אומר לך, תהיה בשקט, אני מדבר כדי לתת לך את הבחירה. מה הכוונה? היצר הרע, המשקל שלו הוא כבד. היצר הטוב, המשקל שלו לפעמים הוא לא כבד, כמו היצר הרע. אז אני נותן כוח ליצר הטוב, כדי להתמודד באמת עם היצר הרע, ואז יש לחניך בחירה. אם אני לא מתמודד, אם אני לא נותן גבולות, אז היצר הרע הוא לא חוכמה. הוא כמו שאמרנו, על הפלאפון, על השוקולד, כאילו, יש לה אוי למה זה, כמו שאומרים, יש לו המון 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 כוח, שהוא תופס אותנו במקומות שקשה לנו להתמודד איתם. אז מה שאני עושה, כמדריך, כשאני אוכף את הגבולות, אני בסך הכל מאפשר בחירה אמיתית לחניך, כדי שהוא יבחר בין משהו שווה למשהו שווה. אם אתה מפריע, אז אתה מקבל איזושהי תגובה שהיא לא הכי נעימה, ואז יש לך באמת בחירה, אתה מתלבט. אם אתה לא מקבל שום תגובה, אז ברור שתפריע, למה שלא? זה הרבה יותר קל ונוח. וכל זה, אני חוזר לנקודה, כל זה, כי אני באמת באמת מאמין שאתה באמת פה בשביל לקבל מה שיש לי באמת לתת לך. ואנחנו לא פה להעביר את הזמן.
זה דבר, אגב, שאפשר להגיד לחניך, ממש להסביר לו, אני מעניש, או נותן לך את הגבולות, כי אני מאמין וכולי וכולי. דבר שהוא מבין, או שאנחנו אומרים, אנחנו פועלים כמו שאנחנו מאמינים, והחניך יחווה את זה.
זו שאלה מאוד טובה. אני חושב שהתשובה היא מגוונת, כלומר שזה תלוי בחניך ובמדריך, אבל זה תשומת לב שאני רוצה שנשים בזכות השאלה שלך, כלומר, אל תמהר להסביר, אל תמהר לבוא וכאילו להסיר מעלינו את המשהו הלא נעים הזה, כאילו הערתי לחניך, זה משהו לא נעים, אבל אל תחפור לי בתור חניך. אל תחפול, אתה רוצה שקט, תגיד לי שצריך להיות בשקט. אחרי זה בצד, אתה יכול להגיד לי, תשמע, פרטה, זה לא אומר שאני כועס עליך. כן, אפשר גם בזמן אמת להגיד, אני לא כועס עליך, אבל צריך להיות בשקט.
כשהייתי קומונר, נורא הקפדתי עם המדריכים שלי, הגעת למצב שאתה צריך להעיף חניך מפעולה, אז לא הכרתי את השיטה הזאת, כמובן, אבל אהבת אותו? 100%, מעולה. תגיע אליו אחרי זה, תתקשר, תגיע אליו הביתה, מה שבכוחות שלך, תסביר לו. לא אהבתי אותך כי אני לא אוהב אותך, אני רוצה אותך בסניף, אני רוצה אותך בפעולות, אהבתי אותך כי ככה וככה, הפרעת לי על הפעולה, אני צריך להעביר פעולה, או כי לא רציתי ש... לא משנה מה.
מצוין, ואם אתה יודע שאתה עושה את זה, גם הרבה יותר קל לך בזמן אמת לפעול. אם אתה יודע שאחרי זה אתה תטפל בו. אבל עכשיו אתה שם את טובת הכלל מול עיניך. אתה לא יכול בשביל חניך אחד שקצת לא מסתדר לו היום, להפסיד פעולה שלמה של הרבה חניכים. זה בהחלט נקודה חשובה.
אוקיי, אז אמרנו, כשזה רק מתחיל, כשאתה מגזה את הניצוץ הראשון, לתת את המבט הזה, לתת את הזה, או אפילו ממש להגיד, אתה מפריע לי, בבקשה תפסיק. מה השלב הבא? לא עבד. החניך ממשיך להפריע.
אז אתה הבאת מקודם את הסולם הזה, זה נראה לי סולם שאפשר להיעזר בו, ואולי אפשר לצרף אותו לה...
נשים עוד לצרף אותו גם בסרטון, ומי שירצה, אני מאמין שהוא נמצא באתר התנועה, או לפחות שישאל את הקומונר, שישאל את המנחים, אני מאמין שזה כן דבר שרץ עדיין בסמינר ענייני הדרכה.
אז הסולם הזה הוא סולם טוב, הוא עניין הסולם הוא לא להגיע לקצה. אני צריך לדעת שזה לא מחירון.
אגב, בסולם הזה, הקצה הוא הוצאה להורג, בקטע הומוריסטי, כמובן, אבל כן.
יפה, כאלה תנועה. אז זה לא מחירון, כלומר, זה לא של חניך מפריע שלוש פעמים, אז אני צריך לחפש בסולם את שלב שלוש. זה לא עובד ככה. העניין הסולם הוא לתת לי את התחושה שאני שולט במצב, ואני יכול לבחור בצעד הבא אם צריך. זאת המטרה. כמו שאמרנו מקודם, אם אני רוצה לטפל בחניך בזמן אמת, אני צריך קודם כל להרגיע את עצמי. וזה מה שהסולם הזה נותן. הוא נותן לעצמי את התחושה של, אוקיי, אני יודע שאם הוא ממשיך להפריע, אני יכול לעלות לשלב הבא. אבל, לצורך העניין, אם חניך מפריע פעמיים שלוש, ואני יודע שזה חניך שמאוד חשוב לו להיות בפעולה, וכבר דיברתי איתו, וקשה לו לא להפריע, אבל יכול להיות שאני אהיה אותו טיפה יותר גמיש. ואני אגיד לו, אני שוב מעיר לך. בוא. תצא שלוש דקות, תחזור. אנחנו מכירים את המדריכים שמושבים את החניך לאדם, וככה מטפלים בו מקרוב. כי זה חניך שצריך טיפה יותר את אפילו נגיד, את המגע הפיזי, את להיות קרוב למדריך, את היחס האישי. בסדר, אם צריך, אני לא יכול שיהיה לי 15 חניכים כאלה, אבל חניך אחד, עוד אחד, תלוי במדריך, כן? אבל אני יכול להגמיש את זה. העיקר שאני ארגיש שאני מנהל את העניינים. ואם אני מרגיש רגע שהסעיף עולה לי, אני מרגיש רגע שמשהו בא לי להגיב באיזושהי אימפולסיביות, כנראה שאני מרגיש שאני מפחד שהולך לקרות משהו. אז אני, שוב, יהיה קשה בזמן אמת בהתחלה. אחרי שנעשה איזה אימונים בבית, יהיה לנו גם קל בזמן אמת.
צריך להבליג. חניך הגיע למצב של קיצון, שאני צריך להגיב, לא, הגעתי לשלב הגבוה בסולם, בסדר?
כן.
צריך להעיף אותו מהפעולה, או להוציא אותו חוץ לחמש דקות, להעיף מהפעולה, אפילו הגעתי למצב שחניך חצה כל גבול, אתה לא מגיע יותר לפעילות בסיס בחודש הקרוב.
כן.
זה דבר שאנחנו צריכים, כאילו יכולים
אנחנו,
להגיע
אנחנו, לשם? אנחנו צריכים לדעת שיש לנו את הכלי הזה. צריכים לדעת שיש לנו את הכלי. מצד האמת, צריך לקרות כאילו פעם בשנה לאחד מהחניכים בכל הסניף. כאילו מצד האמת, אבל אם עכשיו סניף נמצא במצב מורכב, ואנחנו צריכים להתחיל לייצר מצב חדש, יכול להיות שזה יקרה יותר. אני צריך כמדריך לדעת, וגם כקומונר, לדעת שיש לי את הכלי הזה. אבל סבתא שלי מספר, סיפרה, זכרונה לברכה, שהיה להם בבית שוט על הקיר. אף פעם הוא לא ירד. אבל היה שוט על הקיר. ואני כמדריך צריך לדעת שיש לי את היכולת לעשות את זה. אבל
שוט על הקיר זה לא כן דווקא בעניין של כוחנות? איום.
כן, סבתא שלי לא למדה את השיטה.
אוקיי.
אבל מה שאני רוצה להגיד, לא, זה בבית שהיא גדלה בו, לא בבית שהיא חינכה בו. סבתא שלי יש את חינוך מדהימה ולמדתי ממנה הרבה. אבל זה גם נקודה. אתה צריך שיהיה לך את הכוח. שוב אני אומר, השוט לצורך העניין פעם היה עונש לגיטימי.
כן.
עונש פיזי היה עונש לגיטימי פעם. היום זה לא עונש לגיטימי, אתה מדבר איתי על להוציא תלמיד, להוציא חניך מכל הפעולות. זה יכול להיות שבתפיסה של פעם זה לא לגיטימי. עדיף שתיתן לו כמה מכות והוא יישאר בפנים, אתה מבין? לא משנה, העולם השתנה זה בסדר, זה לא, כן. אני לא נותן על זה ביקורת. אבל זה הכלי הקיצוני שלך. צריך שתדע ש... אתה, יש לך את הזכות ואת היכולת להשתמש בכלי הקיצוני, כי זה מה שייתן לך את הרוגע לנהל את כל השנה הזאת בנחת. יש משל שאני מאוד אוהב, כדורגל על עזריאלי. אני לוקח את החניכים שלי לעזריאלי, נותן להם כדור. על הגג של עזריאלי. כן, רוצים לשחק כדורגל? לא, נשחק אולי פסים כן. בקטנה. אבל אתה שם להם גדרות חזקות וגבוהות, עכשיו הם שחקו בכיף. שהגבולות הם ברורים. לא צריך להיות קשוח, לא צריך להיות רע אל החניך. כן, היה כשם כתוב בסולם של התנועה, של האנישה, מבט זוהם. אני לא חושב שצריך מבט זוהם, צריך מבט מבהיר. זה בדיוק הערבוב הזה בין כוחנות לכוח. אנחנו רוצים ללמוד להשתמש בכוח, בסמכות שיש לנו. בטוב, נכון שכמדריך התפקיד שלי הוא להשפיע, אבל לא צריך לכעוס. עוד דבר, גם אם החניך הזה כרגע בתוך איזשהו, נכנס לאיזושהי פינה, והוא לא קל לו לקבל את העונשים שלי, אבל שאר הקבוצה, שאר השבט, יודעים שעובדה שפעלתי לא בכעס, לא בכוחנות, אז הם יודעים שאני באמת רוצה בטובתו ובטובתם, ואחרי זה הם ירגיעו אותו. זה גם דבר חשוב, שכשאני משתמש נכון בכוח, כשאני משתמש נכון באכיפה, אז השבט כשבט נהפך למקום נינוח ובטוח, ולא להפך.
נקודה אחת שלא נגענו בה, וזה מה החניך מרוויח בעצם, מזה שאני פועל מולו בכוח, מפעיל עליו סנקציות, אנישה, אין כל כך מה לדבר על אנישה בסניף, כן, סנקציות היא המילה היותר נכונה, להוציא אותו מהפעולה, להעיר לו, להעיף אותו הביתה, אני מסתכל על זה כהשבט מרוויח, איפה זה נוגע בחניך?
אני אגיד בקצרה, החניך מרוויח שני דברים, קודם כל, ברמה נקרא לזה גדולה יותר, עצם זה שחניך יודע שהוא לא מרכז העולם. חניך יודע שאם מישהו מפריע פה, מטפלים בו, והעיקר זה הקבוצה. חניך יודע, וזה חלק מהערכים שלנו בתנועה, אנחנו רוצים להגיד לאנשים, אנחנו באנו לתת, לתרום, נכון? כשאנחנו לוקחים את החניכים להתנדבות, אנחנו אומרים להם, אתה לא מרכז העולם, אתה עוזר לעולם. אתה עוזר, אתה מסתכל על אנשים סביבך ונותן להם מקום. אז כשחניך יודע שכשהוא מפריע לכלל הקבוצה, הוא מטופל, הוא יודע שהוא לא מרכז העולם. זה חינוך טוב, זה חינוך חשוב.
אם אני מסתכל רגע על חזון התנועה, באמת אני רואה שהמון המון מהנקודות מתעסקות בדבר הזה. חזון התנועה הוא לגדל דור עובד השם, שפועל לשפת קדושה, לקיום תורה ומצוות ושלמות, לעבודה עצמית, שזה כן דבר יותר עצמאי, אבל למעורבות חברתית ודרכו של הרעיה, דור מנהיג, פעיל, אכפתי, היוצר שינוי באומה הישראלית כדי לקדמה לבניין אריאל. זה דבר שהוא, חוץ מעבודה עצמית, הכל פה נוגע באחר. הקדוש ברוך הוא, האומה, החברה.
נכון, ושחניך מפריע והוא לא מטופל, הוא מפספס ערך מאוד חשוב, שאני פוגע במישהו אחר ואף אחד לא מטפל בי, אז אני מתרגל לשים את עצמי לפני אחרים. וזה משהו שאנחנו לא רוצים בתנועה. דבר אחד. דבר שני, הוא קשור לזה והוא טיפה יותר עמוק. אני נותן לחניך גם מתנה של מסוגלות ויכולת טיפוק וכל זה קשור לדבר הקודם, אבל יותר מזה, אם חניך מפריע והוא לא מטופל, הוא מרגיש ובמישהו אחר כן מטפלים, הוא מרגיש שלא סופרים אותו. הוא מרגיש שלא רואים אותו. כלומר, חניך שהמדריך מאיר לו פעמיים ואחרי זה לוקח אותו לשיחה, זה חניך שהוא מרגיש, אם אנחנו עושים את זה בצורה טובה כמובן, הוא מרגיש שרואים אותו, הוא מרגיש שבאמת, מה הוא באמת בא להפריע? לא, הוא רוצה לעשות משהו, הוא רוצה משהו. אז זה ההזדמנות שלנו להבין מה הוא רוצה, לעזור לו, לרתום את הכוחות הפנימיים שלו למקום שהוא רוצה, וזה מתנה מאוד מאוד גדולה, ודבר אולי לסיום, אני לא יודע מה המצב שלנו, אבל כל האירועי משמעת האלה, בסדר? אני לא יודע איך אתם קוראים להם בסניף, אם זה אירועי משמעת או הפרעות או כל הדברים כן. האלה, זה בעצם הזדמנות מאוד 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 משמעותית לחינוך, חיכוך שווה חינוך. אם אני מפחד מזה, אני מפסיד פה בעצם את הדבר שאני הכי רוצה לעשות. כי שם יוצאים הדברים הכי אמיתיים שלי כמדריך. אני אומר לחניך, אבל איך אתה מפריע? זה פוגע באחרים. כן, זה משהו שהוא בדם ליבי, שהוא יתשים לב לאחרים. איך אתה פוגע? או שאני רוצה להגיד לו, תתאפק, אתה מסוגל. זה משהו שאני רוצה לחניך אותו. זה ממש שם נמצאים הערכים הכי עמוקים שלי כמדריך. ולכן כל הפרעה זאת הזדמנות. ואנחנו לא רק שלא צריכים לפחד מהם, צריכים ממש לחפש אותם ולטפל. ואנחנו נראה שלא נפחד מזה, אנחנו נרוויח מזה המון.
מדהים. תודה רבה. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו גם השבוע. את כל הפרקים של הפודקאסט אתם תוכלו לראות בערוץ היוטיוב שלנו, בספוטיפיי, באתר התנועה, שם גם תוכלו להוריד את הפרק לטלפון או למחשב. נהנתם? החכמתם? שתפו את הפרק הזה עם חברים, אם יש לכם איזה מדש או חבר לצוות שכל פעם חוזר מהפעולה הצרוד כי הוא צעק, שלחו לו איזה שגם ילמד, שגם יבין ומתחבר לנו לשיטת חינוך החדשה של סמכות ללא כחנות. אתם כמובן מוזמנים לשמוע עוד שיחות של הרב שלומי באינטרנט, לקרוא את הספר שלו. אנחנו גם נשמח לשמוע מכם, כנסו לעמוד של הפודקאסט באתר התנועה, שם תוכלו להוריד את הפרק, ושם גם תוכלו לכתוב לנו על דברים שאתם רוצים לשמוע, או סיפורים שקרו לכם, או רעיונות לפרקים ספציפיים. אנחנו נשמח מאוד לשמוע, ונתראה בעזרת השם בפרק הבא.